חלון גאווה עם איתי שיקמן.
זהו סיפורם של הלוחם והלוחמת, האלמוני והאלמונית. יש להם משפחה, הורים, אחים ואחיות, אחיינים ואחייניות. יש להן חברים קרובים יותר וקרובים פחות. יש לו בן זוג שאוהב אותו יותר מכל. ולה בת זוג שאיתה רצתה להתחתן. יש להם פנים ושמות וסיפורי חיים. אבל כאן הם אלמונים. הם אלמונים כי לא הספיקו לצאת ולספר לעולם על זהותם השלמה. הם אלמונים כי דלת הארון הייתה כבדה. אכלתי טו, כל אחד ואחת מהם נאבקו בה בדרכם. חלקם עוד תכננו איך לגשת אליה, לאותה דלת. אחרים כבר ממש הגיעו אליה, בעטו בה, הלמו בה, והיו בדרכם לעבור את המפתן. הלוחמת והלוחם האלמונים בעטו והלמו בדלת שוב ושוב ושוב, בדיוק כמו שנלחמו בקרב שבו נפלו. הם אלמונים כי גם אם סיפרו וכבר עברו את מפתן הדלת של הארון, יש סביבה מי שלא רצו לשמוע או להכיל, לא רצו לקבל. אך אם היה להם עוד זמן, גם עם זה היו מתמודדים. גם את זה היו צולחים. אם לא היו נטבחים במסיבת האהבה או בבתיהם, אם לא היו נופלים בקרב על תקומת ארצם, ארצנו. הם היו נלחמים ונלחמות בכוח, בראש מורם, בגאון ובגאווה. זועקים וזועקות, הנני כאן. זהו סיפורם של הנופלים והנופלות, הנרצחים והנרצחות, אחינו ואחיותינו, הגאים והגאות. שלום לכן ושלום לכם, מאזינות ומאזינים, היום בחלון גאווה, סיפורה של עדיאל טוויטו, זכרה לברכה, חברת הקהילה הגאה שנרצחה במסיבה ברעים. נדבר גם עם יותם קיפניס, במקור מבארי, ששני הוריו נרצחו בשבת השחורה. נשוחח איתו עליהם, על הילדות בעוטף, על תרבות ועל שלום. כן, מילה שנשמעת כל כך רחוקה בימים אלה. בתרבות הגאה נשמע על ספר חדש, ספר שירה חדש של המשוררת אורית פוצ'ניק, שיצא רגע לפני המלחמה. שירה נשית, לסבית, חזקה ובועטת. ובהמשך ליצירה הלסבית הזאת, אז גם פינת ההיסטוריה עם טל ניסן, והיום 36 שנים להקמת הלהקה פוליאנה פרנק. וכדי שתשארו איתנו ממש עד לסוף התוכנית, אז נביא שיחה מיוחדת עם לוחם גיי שהיה בעזה, הוא הנשק ודגל הלהט"ב. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא טל ניסן, טכנאי השידור הוא שרון לרנר, כאן באולפן איתי שיקמן. חלון גאווה, יוצאים לדרך.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
טוב, אז מדי שבוע אנחנו משוחחים עם החברים והמשפחות של חברי וחברות הקהילה הגאה שנרצחו בטבח בשבעה באוקטובר. השפית עדיאל טוויטו, שאנחנו מכירים כולנו כמשתתפת של העונה השנייה של תוכנית הריאליטי המטבח המנצח, הייתה בת 32 במותה. היא נרצחה במסיבה ברעים, בנובה. מעל שבוע היא נחשבה נהדרת עד שהקרובים שלה קיבלו את הבשורה המרה. את האהבה של עדיאל בישול ראינו על המסך מדי שבוע, זה לפני 3 שנים, כשהיא הגיעה יחד עם השותף שלה לאותה תחרות שלומי גוזלן עד לגמר התוכנית, וגם אחרי זה היא המשיכה לבשל, עבדה במסעדות, וחלמה לעשות עוד הרבה דברים גדולים. ואנחנו רוצים הבוקר לשוחח איתך, שלומי, שלומי גוזלן, חבר קרוב, שותף שלה לתוכנית. שלום, שלומי.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר אור, אנחנו בסדר. אולי נתחיל ב... אתה יודע, אני ראיתי איזה ציטוט שהגדיר את עדיאל כמאכילה הלאומית. אתה מתחבר לזה?
ברור. המאכילה הלאומית שלנו, באופן פרטי של החבר'ה שלנו, המאכילה הלאומית של כל בית שנכנסה אליו, אתה יודע, זה... היה, אני חושב, כימיה בכל בית שנכנסה אליו, הכניסה את השמחה שלה, את האור שהכניסה, את האהבה, את השמח. וזה מאוד מאוד מתאים למדינת ישראל, על אותו, עד אותה שבת שחורה, אני יכול להגיד את זה.
כן.
זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים לזכור מהילדה הזאת. לזכור מהארוחות ומהאוכל שהיא עשתה. היא תמיד הייתה אומרת לי, א', 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 זה אומר אוכל, אווירה ואנשים. אז...
אל מול הביטוי של שלושת הקפים, כוח, כבוד וכסף, א', 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 אוכל, אווירה ואנשים, נשמע לי הרבה הרבה יותר טוב וחיובי.
הרבה יותר מתאים לאדיאל.
ממש, תגיד, ספר לי קצת, הרי הייתם מאוד מאוד קרובים, איך הכרתם בכלל?
אז תראה, קודם כל, גדלנו באותה עיר, בלוד, אני ואדיאל, לא היינו חברים טובים עוד מהעיר, אבל הכרנו, אתה יודע, בשם, איך הייתי אומר, לוד זה לא אליי, מבחינת הגודל, אז כולם מכירים את כולם. ואז התחלנו לעבוד, אני הייתי עובד הרבה שנים בחברת ביטוח, אדיאל הצטרפה לחברת הביטוח שהייתי עובד בה, ומשם התחיל כל האהבה וכל היחסי חברות שלנו.
והאוכל, איפה האוכל נכנס פה?
היינו מתחילים לעשות כל מיני על האש לחברים וכאלה. זה התחיל, אתה יודע, בתור ישיבות של חברים, וצחוקים שלנו, ובישול הבנות זוג שלנו. וזה פתאום הייתי בחול, וזה הגיע טלפון מאדיאל, כמו תמיד, משום מקום. אני רושמת אותנו לתוכנית, אמרתי לה, אדיאל, את מדברת שטרלת, נו, זוויתך. שלומי, אני רושמת אותנו לתוכנית, אני מבטיחה לך שאנחנו ננצח. אמרתי לה, תרשמים, תתתי לה מספר תעודת זהות, ושם זה נגמר. עזרתי לה, וצריך את שלושה שבועות, שכחתי מזה בכלל. יום לפני, אמרתי, שלומי, יש לנו אודישן.
די.
אתה יודעת בטוחה? אמר לי, כן. הם יש שם כל השאר היסטוריה, אבל החברות שלנו, אני יכול להגיד לך שעם הזמן בחברת ביטוח הלכה והתגברה, גם שהיא עזבה. ובכלל, בתוכנית זה הפך להיות...
זהו, ההגעה אל מול המצלמות בעבור שניכם, זה היה מבחינתכם טבעי, או שזה משהו שככה הלך ונבנה גם האהבה של הציבור?
תראה, להגיד לך שאנחנו מכירים מצלמות? לא. אנחנו לא אנשים של מצלמות, אבל אני חושב בגלל שאנחנו לא אנשים של מצלמות, וזה הגיע לנו בקטע של נקרא לזה הפתעה, אז היינו הכי אותנטיים והכי טבעיים, ו... לשמחתי זה בא, אתה יודע, בסופו של דבר עם אהבת הציבור, ואפילו בקורונה, עם המסכות ועם הכל, אנשים היו באמת, הם פרגנים לנו מרחוק, מקרוב. ואני חושב שהחברות שלנו זה מה שבלט שם יותר מהכל.
אם אני... יכול... כן.
התוכנית הזאת באמת גרמה לילדה הזאת לפרוח, אני יכול להגיד לך שזה...
מדהים. תגיד, אם אני רוצה לבקש ממך לזכור רגע אחד ממנה, רגע אחד מיוחד, משהו שאנחנו ככה יכולים ללמוד שהוא מחוץ למסך מה שאנחנו ראינו. מה הרגע הזה שהוא שלך שתיקח?
וואו, יש לי המון רגעים, אבל אם אני מנתק שנייה את כל העניין של הטלוויזיה והכל, דברים שפחות ידעו על הילדה הזאת, כי היא הייתה באמת עושה דברים בסתר, נקרא לזה, במתן בסתר. זה לפני כל חורף, היא הייתה מצלצלת אליי, גוזלן, אתה בא לעזור לי, אני אומר לה, מה קרה? אני צריכה ללכת לחלק ולדאוג לכל המחוסרי בית ולדיירי רחוב. הייתה נוסעת במשך שבוע שלם, באזור תחנה מרכזית תל אביב, ואלנבי וכל האזורים האלה. מחלקת למחוסרי בית ולדיירי רחוב, סמיכות וחם צווארים וצעיפים, ואוכל ומנות חמות. זו הדיין, בחיוך ענק, והיינו מגיעים למחוסרי רחוב ודיירי רחוב, והם היו צוחקים איתנו בסופו של דבר. אז אם החיוך היה בה
הסמיכה והמעיל והצעיף, אלה הדברים,
או
אם
יש זוג שאין לו את הכסף
לעשות רבשת האוכינה, אלה הדברים. תגיד, לפני התחרות, בעצם לפני שהגעתם למסך, הייתה איזושהי התלבטות לפתוח את כל הנושא של הארון והזוגיות עם אישה וכל הדברים מן הסוג הזה?
תראה, מבחינת החברים זה משהו שאנחנו כולם היינו עדים לו וצופים לו, ואני חושב שכן הייתה מהצד של התלבטות, מהצד של עדי, ברמה המשפחתית, ברמה של אנשים הפחות קרובים. אבל אני כל הזמן אמרתי לה, אני חושב שעדיאל זה כל החבילה. ובתור אחד, ואמרתי את זה גם בתוכנית, בתור אחד שגדל במקום שסליחה לבוטות, הומו זה כללה, הילדה הזאת לימדה אותי ועוד הרבה אנשים דרך המסך להבין את ההפך הגמור. הרצתי את הדרך שהיא הייתה מציגה את זה, הרצתי את הדרך שלה. כשאתה מדברת איתי על ילדים ועל משפחה, זה היה וואו מבחינתי. ועם הזמן בתוכנית, אני חושב שגם המשפחה המדהימה שלה, נתנה לה את כל הגיבוי מהבית, של לעשות ולהיות מי שהיא ומה שהיא, וזה היה באמת מדהים לראות, כי שאימא שלה הגיעה לתוכנית, הצילומים של החצי גמר, אם אני זוכר נכון, של הגמר, והיא הייתה בשיא הביטחון, ואתה יודע, התלווה בהתרגשות מטורפת, מבחינתי היא עשתה את שלה בקטע הזה.
לגמרי.
וזה מאוד מאוד ריגש, והייתנו עוד זוג של מתמודדים בתוכנית מהקהילה, וזה חיבר את הכל, אני יכול להגיד לך.
איך אתה מתמודד עם עולם בלעדיה?
זה... אי אפשר להגיד שאני מתמודד. אדיאל הייתה אחת ותישאר אחת. אין משהו שהוא דומה לו, אני תמיד אומר. גם אנשים שלא היו חברים קרובים שלה, זה... תמיד זכרו אותה ונכנסה ללב לכולם. אני יכול להגיד לך שאני בשבועיים הראשונים היה קשה לי להחזיק סכין במטבח ולבשל, כי כל דבר היה מקפיץ לי אותה. אפילו השלט של המסעדה שלנו מהתוכנית, עליתי אותו בבית.
וואו.
אז היום אני מבשל בשבילה גם, וכל מה שאני מבשל, או כל כוסית לחיים שאנחנו מרימים החברים, אז אני פונה לשמיים ואומר שזה לחייה, מרים איתה את הלחיים, כי זה מה שהיא תמיד אהבה איתנו.
תגיד, אמרת השלט של המסעדה, מה השם של המסעדה?
אז היה לנו מסעדה שקראו לה בסבוסה, שזה שם שעדיאל הביאה, ואמרה לי את השם ישר, אמרתי לה, כן זה זה. בסבוסה זה אהובה שלי, יקירה שלי, וזה שם שמח. וגם השיר שהיה במסעדה, תמיד זה הבסבוסה די שגדלנו עליו, אתה יודע, אנחנו כבר מבוגרים, בין 30 פלוס, אז תמיד שאני שומע את השיר, אני נזכר ברוקדת, כי גם שהיינו מתאמנים בבית, תמיד היינו שמים את השיר הזה, וצוחקים ורוקדים וקופצים. זה שמחה מעולה בעצם, בסופו של דבר. וככה אבל אני רוצה לזכור אותה. צוחקת, קופצת, מרשלת, שרת בסבוסה עד שהיא צרודה בכל, ותמיד היא הייתה מאושרת, ואני בטוח שזה היה גם עד הרגע האחרון.
יפה. שלומי גוזלן, על רקע השיר של מתנגן עכשיו, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. אני מבקש שכל עם ישראל יזכור את הילדה הזאת בחיוך, שאלה עם ישראל בשורות טובות, שכל החטופים שלנו יחזרו, וכל הפצועים יחלימו. תנחומיי לכל המשפחות.
אמן.
ותמשיכו לעשות את העבודת קודש שאתם עושים, זה הדבר הכי חשוב.
תודה רבה, שלומי גוזלן.
ביי לכם, אחלה סוף שבוע.
לזכרה שעדיאל טוויטר.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
אביתר ולילך קיפניס מקיבוץ בערי נרצחו באותה שבת שחורה בשבעה באוקטובר. עכשיו משפחתם מקדמת את הספר שלילך כתבה והוציאה בעצם רגע לפני שנרצחה. הספר הוא שירת הטריגר, ואיתנו יותם קיפניס, בנם של אביתר ולילך. שלום.
בוקר טוב.
קודם כל, תספר לנו, לפני שאנחנו נגיע להורים ולספר, קצת על עצמך. אתה גרת עד לא מזמן באשכול, ועברת בקיץ לגור ברמת גן, נכון?
נכון. נכון, ביולי עברתי לרמת גן. אני לפני זה, אני גדלתי במועצה האזורית אשכול, בקיבוץ בארי. גרתי בכמה שנים האחרונות בבאר שבע, ואז עברתי לרמת גן.
ובעצם אתה חבר הקהילה הגאה, אתה ביסקסואל, ואתה גם קמפיינר בעמותת זזים, גם נאמר את זה. בוא נתחיל קודם כל, אולי על הילדות בבארי, בצל המציאות הישראלית הרחבה, עוד לפני שנגיע לסיפור של ההורים שלך, קצת על הסיפור שלך כילד בבארי.
טוב, תראה, בסופו של דבר, קצת מוזר לי לחשוב על הדברים האלה בדיעבד, מכמה שהמצב הזה של המלחמה, ובעצם ההכנה שלנו למלחמה ולעוד מבצע בעזה, הייתה דבר שהפך להיות סוג של שגרתי. אמא שלי הייתה אומרת, ובעצם ככה אומרים גם במרכזי חוסן, שאנחנו בעצם לא גרים באזור שיש בו פוסט טראומה, אלא טראומה מתמשכת.
מתמדת.
זה טראומה מתמשכת בגלל שהמצב עדיין לא נגמר. אפשר יהיה להגיד שזה באמת פוסט טראומה ברגע שכבר לא יהיה לנו יותר את החשש הזה מעוד רקטות מעזה ואת הפוטנציאל הזה לעוד טראומה נוספת בעצם, אבל כל עוד אין לנו עכשיו באמת, אין לנו הבטחה לעתיד שקט יותר, אז כן, הטראומה עדיין ממשיכה כל רגע יכול לעלות טריגר, וזה אחד מהדברים באמת שאימא שלי הייתה מדברת עליהם ברעיונות שלה.
עובדת סוציאלית במקצוע, נכון?
ופסיכותרפיסטית.
כן, עכשיו, תספר לי, אתה יודע, גדלת שם באשכול, פריפריה, היציאה מהארון בפני גם משפחה וגם בקהילה, שוב, באזור הזה, תספר לי קצת על חוויות, אם אפשר לקרוא לזה?
בטח. קודם כל, עד בערך גיל 16-17, כשארגון חושן הגיע לבית הספר שלי, אני לא ממש ידעתי מה זה ביסקסואליות, ולא ידעתי גם שאני כזה, וזה משהו שאני הבנתי בשנים באמת שאחרי זה, כשהקדשתי לזה עוד קצת מחשבה. אבל באופן כללי, מועצה אזורית זה מאוד שונה מעיר, מבחינת איך שהקהילה הגאה יכולה להתארגן בה. בימים שבהם גרתי בבאר שבע, אז היו מרכזים לקהילה הגאה, היו כמה וכמה מרכזים שאני הייתי חלק מהם, גם באחווה הסטודנטיאלית הגאה באוניברסיטה, וגם בעיר שיש פאב גאה, הביאליק. אז זה מאוד באמת שונה ממועצה אזורית שבה יש כל יישוב בפני עצמו, וכל קהילה גאה היא יחסית קטנה, גם החלקים ממנה שבעצם מחוץ לארון, ואפשר להגיד שיש קצת פחות אנשים בשביל עכשיו להתארגן כקהילה.
אבל המענה, נשאר אולי לפני 10-15 שנה, אולי פחות מענה, איך המענה ממה שאתה מכיר עכשיו לקהילה? כי לדוגמה בשבוע שעבר דיברנו פה עם מפונה מכפר עזה, המועצה האזורית שער הנגב, שממש שיבחה את הפעילות של המועצה, איך זה באשכול?
אין ספק שזה הרבה יותר טוב עכשיו, ואני הייתי בקשר עם באמת רכז הקהילה הגאה במועצה, שיש עכשיו באמת תפקיד כזה. בשנים האחרונות, זה באמת קשור למשרד לשוויון חברתי ולשינויים שהוא עבר בממשלה הקודמת. אבל חוץ מזה, הייתה לנו גם ביקורת על ההתנהלות של המועצה, כי באמת לעומת השנה שעברה, שבה באמת חלו שינויים מאוד חיוביים, אנחנו הרגשנו פעילים בקהילה הגאה במועצה, מחאה שהתחילה בעיקר מהורים של באמת של נוער להט"בי, שהמועצה לקחה צעד אחורה, אחרי שבשנה שעברה היה למשל דגל גאווה גדול שהיה תלוי על אולם המועצה, ואז היה בית ספר שהמנהלת שלו החרימה את האולם הזה ואמרה הילדים של בית הספר שלי לא יגיעו לאולם כל עוד יש בו את דגל הגאווה. ואז השנה כבר לא היה דגל גאווה במסגרת חודש הגאווה באולם הזה, וזה הרגיש לנו כמו בעצם כניעה להומופוביה, כניעה לאיומים ועוד עניינים אחרים. אז אנחנו התארגנו באמת פעילים מהמועצה בשביל לפנות למועצה ולדרוש בין היתר שיהיה אירוע גאווה מרכזי, ואת זה עשיתי באמצעות זזים בין היתר בפלטפורמה שהתנועה מאפשרת לקמפיינים ציבוריים. זה היה באמת אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי כשנכנסתי
תגיד, הזכרת הורים בהקשר של דגל הגאווה, איך אבא ואמא קיבלו את היציאה שלך מהארון כביסקסואל?
יש לי משפחה מאוד מקבלת, ואני לא האיש הראשון שיוצא מהארון במשפחה הגדולה בדור שלי. יש לי בת דודה שנשואה לאישה, יש לי בן דוד שבזוגיות עם גבר, אז אני ממש לא הראשון במשפחה הגדולה. אבל בסופו של דבר, בתור ביסקסואל, יציאה מהארון זה דבר פחות חד משמעי ותמידי כזה מאשר אם אתה הומו, או אם את לסבית, או ובעצם כשיש משיכה חד מינית, זה בגלל שזה כאילו, אבל אתה יוצא עם אישה כרגע, אז פשוט אנשים מניחים שאתה סטרייט. יש מין ברירת מחדל כזאת בחברה להניח שאנשים הם סטרייטים, וזה אחד מהאתגרים שלנו כביסקסואלים. וממש יציאה מהארון זה דבר שכאילו כל פעם צריך מחדש, כל פעם מול אנשים. וזה לא שאני הייתי יותר מדי בארון, אבל פשוט הנושא הזה לא ממש עלה יותר מדי בשיחות עם ההורים. ובעצם כשיצאתי מהארון מול אמא שלי, ואחר כך היא סיפרה לאבא שלי, מן הסתם באישור שלי, זה היה אחרי שאני איבדתי חברה מאוד מאוד קרובה מהאחווה הגאה
באר שבע.
בבן גוריון, כן. הם קראו לה אדר, והיא סבלה מדיכאון, ושמה קץ לחייה לפני בערך שנה וחצי.
ואז החלטת לספר להורים.
ואימא שלי שאלה אותי מאיפה הכרתי אותה, אז סיפרתי לה שמהאחווה הגאה. ואז היא שאלה, אוקיי, ומה עשית בפגישות של האחווה הגאה? ואז סיפרתי, אוקיי, אולי זה זמן טוב להגיד, אני ביסקסואל, ואני תיארתי לה את החוויה שלי כביסקסואל, ואז היא אמרה, אז אתה בעצם פאנסקסואל. ואני אומר, רגע, איך את מכירה את זה בכלל? הדור שלך צריך להכיר מילים כאלה, אבל אמא שלי הייתה באמת עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, עבדה עם הרבה צעירים, כן. גם את מכירה את המונחים יותר טוב ממני, יכול להיות.
לפני שנגיע לספר, אני רוצה ממש בקצרה שתספר לי על השבעה באוקטובר, הספקת לדבר איתם באותו בוקר?
כן.
תספר לי קצת.
ברגע שקיבלתי, אני הייתי ברמת גן באותו הבוקר, וקיבלתי טלפון מחבר שסיפר לי באמת מה קורה שם. ואז הרמתי טלפון לאימא שלי, והיא אמרה שהיא נמצאת בממד, שלושתם, אימא שלי, אבא שלי והמטפל שלו, ששלושתם נרצחו. שלושתם היו בממד בעצם, ושמעו יריות מחוץ. וזאת הייתה שיחה קצרה, אני לא רציתי להפריע, בטח במצב כל כך רגיש וכל כך מסוכן. אז שלחתי הודעה לאמא שלי מאוחר יותר, ואמרתי לה, בבקשה תחזרי אליי כשאת יכולה. ולא קיבלתי הודעה מאז, או איזושהי תשובה. ומאוחר יותר באמת גילינו על המוות שלהם.
בוא נדבר על שירת הטריגר. מה זה הספר הזה?
שירת הטריגר, או בשם החדש שלו, על צלילים שמבהילים, זה ספר שאימא שלי כתבה תוך כדי בעצם, ומתוך הטיפול שלה במרכזי חוסן, בילדים וילדות, נערים, נערות במועצה, ובעצם הוא מיועד להסביר לילדים איך להתמודד עם באמת עם אותם הצלילים שמבהילים, בין אם זה עכשיו אזעקה באמת, או שזה פשוט זה יכול להיות רעם או מסעית על במפר או דברים כאלה, ואיך להגיב לזה, ושהדרך להגיב לזה לא צריכה להיות עכשיו להכחיש או לבטל את הבעלה, אלא פשוט להבין איך מתמודדים איתה. ואפשר למצוא את הספר הזה בחינם ברשת.
זה חשוב.
ופיזית במרכזי חוסן. קוראים, פשוט לחפש שירת הטריגר בגוגל, ואתם יכולים למצוא אותו כנראה את העותק הדיגיטלי.
ורגע לפני שנשמע שיר שבחרת לנו ותספר לנו עליו, אני רוצה להקריא מתוך הספר, קטע מאוד קצר. והקטע הולך כך, היום זה שוב קרה, בדיוק ישבנו לשולחן, היה מין יום חורפי, אפור ומעונן, פתאום היה ברק, שמעתי בום חזק, הרגשתי מין קיבוץ, והלב שלי דפק, שנייה עברה, הבנתי, זה רעם, זה לא טיל, אך באותו הרגע זה כל כך הבהיל, הגוף שלי אינו מבדיל, זה בשבילו פשוט מבהיל, הלב ממש דופק, בגרון קצת חונק, בבטן יש קיבוץ ובא לי אז לרוץ, אולי אל הממד, סתם לא להיות לבד. אך אז המוח בא מוכן, נכון, מבהיל, אבל לא מסוכן. הרעש לא נעים, מזכיר דברים רעים, אבל אתה מוגן, מבהיל, לא מסוכן. סליחה, זה גמר אותי הקטע הזה. וואו, טוב, אמא שלך הייתה, רק מהטקסט הזה אתה, אני מרגיש שלמדתי קצת עליה, על הכישרונות שלה, על הלב שלה. תספר לי קצת על השיר שבחרת לזכרם של ההורים שלך.
אני רק אגיד עוד משהו על הספר.
כן, בבקשה.
לדבר על זה, שאחד הדברים שאימא שלי אמרה, וצריך לא לקרוא את הספר הזה בוואקום, כי הספר הזה והטיפול שלה, ובעצם כל דבר מהסוג הזה שהוא עוזר לאנשים בזמן שיש לנו, שאנחנו תקועים במצב הזה שאפשר לקרוא לו שגרת חירום, אלה רק פתרונות זמניים ולא פתרון לטווח ארוך. ובסופו של דבר, אמא שלי גם הייתה פעילת שלום, והדבר היחיד שבאמת יכול להביא לנו ביטחון לטווח הארוך זה שלום. זה לא איזה מונח של חלום או משהו כזה, או איזה מונח אופטימי יתר על המידה, אלא באמת זה החובה של כל ממשלה לאזרחים שלה, וזה משהו שיש לנו באמת עם המדינות השכנות שלנו, ושאין פתרון אחר, וכל ניסיון לדחות את הפתרון הזה, שנעשה על ידי הממשלות, בסופו של דבר אנחנו, תושבי העוטף, היינו הקורבנות שלו, ולא מיגוניות, ולא טיפולים הולכים לפתור את זה בטווח הארוך.
וגם אחרי, סליחה שאני שואל, אבל אחרי שההורים שלך נטבחו על ידי מרצחי חמאס, אתה עדיין מאמין בפתרון ואומר, רק שלום זה הפתרון.
זה בדיוק הכישלון של ההימנעות משלום ושל החיזוק של החמאס על ידי ממשלת ישראל באופן מודע ומוצהר.
כן.
בסופו של דבר, החמאס לא פרטנר לשלום, הממשלות בישראל ידעו שהחמאס לא פרטנר לשלום, והם חיזקו אותו באופן מודע והחלישו פרטנרים פוטנציאליים. ואנחנו הקורבנות של זה במשך שנים.
בוא נדבר על הלילות הקסומים, למה בחרת לנו את השיר הזה?
האמת שזה, יש קטע קצת מצחיק מזה, כי אמא שלי יש גרסה אחרת, אבל אני באמת זוכר שהיא הייתה שרה לי את השיר הזה לפני השינה בתור ילד. היא לא זכרה שהיא שרה לי את זה, אבל היא זכרה שירים אחרים. ואז אני יום אחד יושב עם ההורים בנסיעה, ואני פשוט שומע את הגרסה הזאת ברדיו של המחשפות, וזה פשוט תופס אותי לא מוכן, וואו, זה פשוט גרסה שהיא וואו. מאוחר יותר שמעתי גם עוד שירים של המחשפות, וזה באמת אחת הלהקות הישראליות הכי טובות שיש.
יותם, אז בוא נצטרף לשיר, יותם קיפניס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
לזכרם של אביתר ולילך קיפניס, שיחם לברכה.
ילד קט בבוקר קם, לחצר הביט נדהם, במרפסת.
חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
עכשיו הבטחנו קצת תרבות, קצת להתנתק מהאווירה הקשה שאין מה לעשות, היא חלק מחיינו. ואנחנו עם אורית פוטשניק, שלום.
שלום איתי.
מה שלומך?
יחסית בסדר.
יופי, אז נציג אותך, פיזיקאית, משוררת, מתרגמת ועורכת, אני צודק עד כאן?
צודק.
ולאחרונה הוצאת ספר שירים חדש, ששמו הים נסוג עוד קצת. בואי נתחיל מהשם של הספר, למה הוא בדיוק מתכתב עם השיר גם הים נסוג, אני משער, שכתבה יונה וולך, נכון?
כן. הים נסוג עוד קצת, ואנקדוטה באמת מעניינת, זה שורה שלקוחה מאחד השירים שבתוך הספר, שיר שאני כתבתי, שבאמת מתכתב עם השיר הזה של וולך, הוא שיר מאוחר, הוא נדפס לאחר מותה. וכשכתבתי את מה שכתבתי, בכלל לא הייתי מודעת לזה. זאת אומרת, כל הרפרנס הזה, למרות שהכרתי את השיר ואהבתי את השיר, עבר לי בכלל מתחת לרדאר שלי עצמי. והייתי צריכה שחברה תגידי, זה לקחת את זה מבולך באמת, נכון? ואני אמרתי, וואלה, אפילו לא ידעתי את זה. ידעתי את זה ולא ידעתי את זה כנראה, ואז אמרתי, נכון, נורא נורא הושפעתי, אז הוספתי את זה. וזה באמת שיר, שיר עוד משירי המאוחרים, שמדבר באמת על על סוף, על פרידה אולי מהחיים בכלל.
עוד שנייה ניכנס לעומק ולתוכן הספר, אבל אם כבר דיברנו על יונה וולך, את רואה אותה כאיזושהי סוג של השראה בעבורך?
אני חושבת שההשפעה של יונה וולך על, השירה העברית ועל כל מי שבא אחרי המחרת, זאת אומרת, היא באמת, ההשפעה שלה באמת חורגת בכלל על התרבות העברית, חורגת מגבולות אפילו, מגבולות הספרות. אז בוודאי שקראתי המון המון וולך בנעוריי, והייתה מאוד חשובה לי. והיא גם משחררת מאוד מאוד גדולה של השירה העברית, עם הכתיבה, עם החצייה הזאת של גבולות המגדר, ועם הכתיבה על מיניות, אבל אני לא יודעת אם היא השפיעה עליי, זאת אומרת, הניואנסים הם מאוד אחרים, יש בפולח איזו עוצמה שאני מאוד אוהבת, איזה כוח, ואני נשעתה כזאת נהדר, אז אני לא חושבת אני קצת לא יודעת, אולי קולות אחרים, אני לא יודעת אם היא דווקא.
תגידי, תראה, בסוף זה ספר שירה שהוא, האלמנטים כמובן, שירה לסבית, מאוד מאוד משמעותי בספר הזה. בכלל, שירה של נשים גאות, אין לנו הרבה מזה בשפה העברית. למה, לפחות לדעתך, אנחנו רואים ורואות פחות שירה מן הסוג הזה?
אני לא יודעת אם זה נכון. אנחנו, קודם כל, רואות יותר ויותר, זאת אומרת, אני ערכתי, יצא לאור ב-2022 עד כל הרצון.
נכון, זה שיש שם עשרות משוררות, זה בעריכה שלך, נכון?
כן, בעריכה שלי. באמת, אנתולוגיה של שירה לסבית עברית, ויש משוררות נהדרות ממש, עכשוויות צעירות, אני יכולה למנות כמה וכמה, נגיד שני פוקר, אורי פרסטר, גיטי דהן, ממש צעירות חדשות, לפניהן מאיה קופרמן נהדרת, טלי לטוביצקי זכרה לברכה, לפניהן היו פרוצות דרך כמו דנה אמיר ושב, ואני יכולה להגיד שהיה גם קודם, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהיה גם קודם, אבל אולי משוררות שפחות פחות נהוג או פחות רצו בעצמן להיכנס לתוך הקטגוריזציה הזאת. היא קצת רגישה. זאת אומרת, בדורות קודמים הייתה הרבה הרבה יותר רגישה. אבל אני יכולה להגיד שאני בתור נערה מאוד הייתי צמאה לזה, ומצאתי את זה. כן. מצאתי את זה אצל משוררות כאלה ואחרות, ואנחנו רואים שאם אפשר להוציא את זה מתוך כאילו, לדלות את זה מתוך כתבי העת שמוכרים נגיד רק לקהילה הספרותית וליודעות חן, ופתאום לאגד את זה, אז אנחנו רואים שזה דבר קיים, ויש לו משמעות וקיום בעולם.
אני רוצה לצלול איתך קצת יותר לתוך הספר, כי מצד אחד הוא יוצא זמן קצר לפני המלחמה, וזה כן חשוב להגיד זה, אבל יש, אני אתמול עברתי עליו, ויש תחושה של המשמעות של חלק מהדברים, חלק, לא הכל, אבל חלק שקצת, לא יודע, מרגיש לי פתאום מתקשר באיזשהו מקום גם למלחמה. מה את חושבת על זה? מסכימה, לא מסכימה?
אני לא כל כך חולקת לא כל כך חולקת את התחושה הזאת. אני כמו כולם, זאת אומרת, כמו כולם, התהפך לי העולם.
ברור.
וכמו כולם אני מרגישה שהחיים שחיינו קודם, שהיו החיים שיש בהם שמחות וצער ועניינים משפחתיים ושברונות לב ובני זוג, הכל מין דהה לתוך הקטסטרופה הזאת.
זהו, כי יש לא מעט אלמנטים ומילה שחוזרת על עצמו בספר של המילה דם. עכשיו, ברור שההקשר שלו שונה, אבל כשאני קראתי את זה, פתאום הרגשתי, זה שוב היכה בי שוב ושוב, לא יודע למה המילה הזאת קפצה לי, יכול להיות שזה סתם פרשנות שלי ורוח התקופה. את אומרת שאת לא, כמובן לא מתחברת לזה, אבל סתם ככה זה משהו שהיה לי חשוב להגיד שזה קפץ לי.
אני תמיד שמחה שאנשים רואים אחרת, שאנשים קוראים אחרת, כאילו שאולי רואים ושומעים דברים שאני לא, שאני לא ראיתי ולא שמעתי. זאת אומרת, זה קצת כמו שדיברתי על ההשפעה של יונה וולך בהתחלה. לפעמים דברים עוברים בעצם באופן לא מודע, ולפעמים לפעמים השיר מתכתב עם הקוראים מעל הראש של המשוררת קצת, ו- כן. או מתחת, ואני חושבת שזה דבר טוב.
אורית, בואי, תראה מה, אנחנו מדברים על הספר מלמעלה, בואי נצלול פנימה, בואי ניקח איזה קטע שבחרת לנו מתוכו, ככה איזה שיר.
אוקיי, אני אקרא שיר ללא כותרת. אני כותבת לך ומנסה לתפוס את התחושה הזאת, והנה היא חומקת. זולגת הלאה, כמו האור מהפנס, שמדמם עכשיו על פני הכביש בגשם. קולי נגדע ונעצר על השפתיים, חוזר לריק המחריש בתוך ראשי. תגידי לי, את מרגישה בכלל עדיין את דופק הצוואר שלי, החרישי? אני כותבת לך כדי לתפוס לרגע את המבט הרך שלך שכבר נודד, הרחק ממני הלאה, ומשאיר בי נגע, חד וצורב, כי אין מבט שלא בוגד.
מהמם. אורית, קודם כל נאמר שספר השירה שלך הים נסוג עוד קצת, הוא בהוצאת אפיק. איפה ניתן לרכוש אותו?
ניתן לרכוש אותו גם באתר ההוצאה, גם באתר עברית, ובחנויות הפרטיות. תקנו ספרים בחנויות הפרטיות.
יפה. אורית פוטשניק, פיזיקאית משוררת, מתרגמת ועורכת, כותבת ספר השירה הים נסוג עוד קצת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה איתי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
טל ניסן, פינת ההיסטוריה. ממשיכים, שלום, ממשיכים בקו ישיר לשיחה הקודמת שלנו.
כן, אז בהמשך לשיחה שלנו על יצירה לסבית, יצירה של נשים גאות, היום אנחנו מציינות 36 שנים להקמת הלהקה פוליאנה פרנק.
דיבה.
כן, את עושה לי די בסדר, וזה מה שקובע, והחזה שלך הוא משהו משגע.
איך אני אוהב שאת מביאה מוזיקה לכאן?
אז השיר זיבה של להקת פוליאנה פרנק, הלהקה הזאת החלה כצמד, בעצם ליאורה, הבסיסטית, ואליוט על הגיטרה ועל השירה. הן הופיעו לראשונה ב-12 בנובמבר 1987 בבית לסין, לפני 36 שנים, זה הרבה מאוד זמן. רן גפן כתב בעיתון חדשות שהצמד התקבל באהדה מאוד גדולה על ידי הקהל, ועם תכנים, כמו שאתה שומע, לא מובנים האלה.
כן, ממש פרובוקטיביים לאותה תקופה.
כן, לגמרי. בריאיון לטל פרי בעיתון מעריב, במאי 89, אליוט מספרת שהשם פוליאנה פרנק הוא חיבור שמותיהם של שני ספרים שנוהבות, ספר הילדים פוליאנה, שכתבה הסופרת האמריקאית אלינור רוג'מן פורטר, והספר היומן של אנה פרנק.
וואלה.
וככה יצא פוליאנה פרנק. זה מעניין, שתי דמויות ספרותיות ודמויות נשים חזקות, שנבחרו על ידי שתי נשים חזקות. זה מאוד סמלי ויפה. אליוט הייתה אז מאוד מאוד צעירה, בת 22, משהו כזה, כשהיא התחילה ליצור מוזיקה פה. היא התחילה כבר הרבה לפני זה ליצור מוזיקה באופן כללי. ומהרגע הראשון היא הייתה מחוץ לארון, היא הייתה...
היא לא הסתירה את מי שהיא בשום שלב.
בשום שלב, לגמרי. הכוכבת הלסבית הראשונה שהייתה לנו בארץ, והכי הכי גאה בעצמה.
כן, וגם נראית מאוד קווירית, לא נראית ככה הטרונורמטיבית, נראית לגמרי לסבית על מלא, מה שנקרא.
לגמרי, וזה קו שילך בכל דבר שאליוט תעשה, מאותה נקודה והלאה, תמיד תמיד למרות במוסכמות, להיות מישהי, להיות גאה במישהי.
וזה גם מתבטא בכתיבה שלה וברעיונות שהיא נותנת.
לגמרי. היו ללהקה הזאת הרבה מאוד גלגולים, אבל אליוט במשך הרבה שנים הופיעה ברחבי אירופה, יצרה מוזיקה בעברית, באנגלית. אחד השותפים הבולטים שלה זה אח שלה. שותף גם בחיים וגם בלהקה, פרופסור רזי בן עזר. הוא מוזיקאי, מלחין, מפיק מוזיקלי, וממנו היא בעצם קיבלה את האהבה למוזיקה, הוא לימד אותה לתופף ולנגן בגיטרה.
פרופסור, לא בל נשכח.
פרופסור, כן. באחד הביקורים הבודדים שלה בארץ בסוף שנות ה-80, רזי משכנע אותה להקליט אלבום בעברית, האלבום נקרא חיה ומתה בארון. הוא יצא בשנת 1989, אלבום מאוד פוליטי, מאוד חריף. בוא נשמע קטע מתוך האלבום הזה. השיר נקרא ארץ אחרת. המילים במקור נכתבו על ידי ססיל ספרינג רייס, ותורגמו על ידי עידו ריקלין, במאי, מחזאי, והלחינה את המילים, אליוט.
יאללה, בוא נשמע. מאוד שונה בווייב, בסגנון המוזיקלי מהשיר הראשון ששמענו.
נכון. זאת להקה מאוד מגוונת במה שהיא מביאה באמת לקהל. והרוח שלה מבקשת למרוד בסדר החברתי, מבקשת למרוד בפטריארכיה, במצ'ואיזם שיש בחברה הישראלית, והיא כל הזמן מבקשת לשאול איך החברה שלנו נראית, למה אנחנו מקדשים את מה שאנחנו מקדשים, מה זה יוצר בתוכנו, וזה היה מאוד לא מובן מאליו לשאול את השאלות האלו בתקופה הזאת. Mm-hmm. אחד השירים הכי מוכרים של הלהקה הוא גיבור צבא ההגנה, ורציתי לקרוא לך כמה מהמילים, כמה שורות.
אוקיי, בואי נשמע.
לחרוש בג'יפים, לעבור את הגיבוש, לעשן נובלס, לחזק את השיזוף, לזיין מהר, לגמור תמיד ראשון, לזרוק אחרי שבועיים, לשלם את החשבון. אז אתה מבין את הלך הרוח?
כן, זה מאוד ביקורתי על הישראליות המצ'ואיסטית, במיוחד הטקסט הזה, מה שהקראת עכשיו.
בדיוק. אז אליוט הייתה חברה גם בלהקות נוספות שהופיעו באירופה, היא גם מתקלטת, והיא עושה מוזיקה באמת בהמון דרכים, גם לסרטים. אני ממליצה מאוד לחפש את המוזיקה שלה ולהזין לה. יש ללהקה הזאת 4 אלבומים, ולאליוט יש גם מוזיקה שהיא עושה בפני עצמה. אפשר למצוא הכל בספוטיפיי, ביוטיוב, ובאמת מומלץ.
אבל למה הן התפרקו?
יש כל מיני סברות לזה. זה לא ממש משחק נחושים, כמו שפשוט זה אנשים שעושים מוזיקה בכל מיני מקומות בעולם, וזה גם היה קשה
גם עברו הרבה מאוד שנים, עברו הרבה מאוד שנים מאז, אבל את יודעת מה? מעל גלי האתר פה, אנחנו נקרא לפוליאנה פרנק להתאחד. מופע איחוד אולי כאן באולפן,
כאן
מה את אומרת?
כאן באולפן, בואו, אנחנו מזמינים את להקת פוליאנה פרנק אלינו לאולפן.
יאללה, בואי נארגן את זה.
יאללה.
טל ניסן, תודה רבה.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
השבוע אנחנו חוזרים למילואימניקים ולמילואימניקיות שלנו בשטח, והיום שיחה שאותי מרגשת במיוחד, ויש לה סמליות רבה, אפשר לומר, לפחות הבן אדם שבזכותו אנחנו מדברים. יואב עצמוני, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. למי שלא מכיר, אתה התפרסמת בכל העולם עם דגל גאווה בלב רצועת עזה, נכון?
נכון.
אז בוא קודם כל נציג אותך, נספר לנו קצת את עצמך. אתה בן 31, אתה משרת במילואים, ואתה נמצא בדרום כבר מאז השבעה באוקטובר. תספר לי קצת על כל הסיפור הזה עם הדגל, כאילו, איך אתה מגיע למצב שאתה בכלל לוקח דגל גאווה למילואים, מכניס לעזה?
אז האמת שזה היה אירוע ספונטני. אני הייתי בשטחי כינוס, ובן זוג שלי הגיע וביקשתי ממנו להביא לי דגל גאווה שאני אוכל להצטלם איתו ליד הטנק. אז הודות למור נהרי, מנכ"לית חושן, הגיעו אלינו שני דגלים יחד עם בן זוג שלי. אחד הוא דגל ישראל
עם נציב הגאווה,
כן, והשני זה דגל גאווה קלאסי. אז כמובן התלהבתי מאוד מדגל ישראל, שהיה באמת מאוד יפה, וישר הצטלמתי על הטנק עם הדגל, להעביר שני מסרים, אחד פנימי, שזה בעיקר להראות לחברה הישראלית שאנחנו שווים באופן שבו אנחנו מקיימים את החובות שלנו, ואני מאוד מקווה שאחרי המלחמה
נקבל את הזכויות שלנו.
כן.
רגע, והדגל הזה בעצם אתה אומר, מחוץ לעזה הייתי עם דגל ישראל שיש עליו את צבעי הגאווה, כדי לבוא ולומר, אני ישראלי גאה בתוך מדינת ישראל ודורש את זכויותיי, ובעזה?
אני רק אגיד גם שהיה לי מסר חיצוני עם הדגל, שזה לעולם שעם כל השיט שאנחנו אוכלים בחברה הישראלית, בכל זאת צהל הוא הצבא היחיד במזרח התיכון שלאן שהשחלים שלו מגיעים, אנחנו יכולים להתקיים ולהתנהל ולחיות מחוץ לארון כלהט"ב, אז זה גם משהו שהיה לי מאוד חשוב. ולגבי הדגל בעזה, אז האמת שנסעתי אותו יחד איתי לאירוע שיותר, אמרתי, הכי פנימה שנגיע, אני רוצה להשאיר דגל. ואז באיזשהו לילה שישבתי בטנק והרהרתי, ככה בא לי הרעיון, אני אגיד שכל מקום שנסענו, אז יש ממש איתורים על הבתים בשם אלה, התפלל על הנביא וכל מיני פסוקים מהקוראן, אז ככה רציתי לשחק עם הביסמילה, ונכתוב בערבית ביסמל חוב,
שזה
בשם אהבה, וגם In the Name of Love זה שיר של יוטו שאני מאוד אוהב, וגם בונו הקדיש את זה לחברה הישראלית, בעקבות אירועי השביעי באוקטובר, אז ככה באמצע הלילה יצאתי, כתבתי בטוש על הדגל, ובבוקר כבר הצטלמתי תמונה שהיא מדגישה את הדיסוננס של להרים דגל במקום שיש בו הריסות של בתים ועקת הקרב, מה שנקרא.
תגיד, אתה יודע, אנחנו שומעים לא מעט ביקורת, גם של קוראים בעולם, ובכלל על ההתנהלות של צה"ל ועל ההתנהלות של מדינת ישראל, ואתה כחייל ישראלי גאה עם דגל גאווה בלב עזה, מה יש לך לומר להם?
אז אני אגיד שאני הנחתי שגם ביקורת תגיע, וגם בגדול ידעתי שמרגע שהתמונה יוצאת לדרך, אז המסר הלקוני יכול להתפרש בווריאציות של פרשנויות. ואני חושב שזה גם מה שניסיתי לעשות. בחרתי להצטלם דווקא עם הערס הקשה ביותר של עזה, כדי בעצם לפרק את ה את השטחיות של דתי השיח הפרוגרסיבי הגיע אליו. אני חושב שבתור לוחם צדק ולוחם חופש, אני מאוד מזדהה גם עם מאבקים של אחרים. אבל אני חושב שבעצם כל העולם של האינטרסקשונליטי והייחוד מאבקים, הוא כל כך דבק בקוהרנטיות שלו ובאקדמיות שלו ובמדעיות שלו, שכשמגיע אירוע כמו השביעי באוקטובר, שבו החלוקה של הטובים והרעים היא יוצרת איזשהו ורטיגו בעולם הזה, אז הייתי רוצה שאנשים רגע ייקחו צעד אחורה וישאלו את עצמם מחדש, האם אנחנו עדיין דבקים בהנחות היסוד שלנו? האם אנחנו עדיין יכולים ליצוק פרי פלסטיין בשם מחבלים וארגון טרור שהוא מייצג את הרוע המושלם? ואני חושב תמונה כזאת שקופצת היא מייצרת מחשבה מחדש מעצם היותה. וגם אני אגיד שאיש חכם אמר לי פעם שאם אני מצליח להרים עליי גם אויבים וגם אוהבים, אז אני כנראה מזיז משהו בעולם.
מדהים.
אז אני שמח לייצר את התזוזה ואת השיח. ומורכב ככל שיהיה, אני שמח שסוף סוף גם מימין, גם משמאל, גם בארץ וגם בעולם, יש לשיח הזה מקום.
כן, אבל זהו, אתה יודע, אם כבר נסתכל על הארץ, דיברנו על חול, אוקיי, אבל גם בארץ, אתה יודע, בסוף הקהילה שלנו לא מקבלים אותה כולם, ולא כולם רוצים להעניק לנו את שוויון הזכויות שכל כך מגיע לנו, וכשאתה מניף דגל גאווה בפנים, אתה חושב שזה לגיטימי שחייל יבוא ויניף דגל שיש בו מסר של גאווה, מסר פוליטי בסוף, אבל מסר של דרישה של לשוויון, כאשר, בוא נאמר כך, מה אם חייל היה בא ומניף דגל חבד, ומה אם חייל בא והיה מניף דגל כתום של חזרה לגוש כתיף? מה אתה חושב על הדברים מן הסוג הזה?
זה לא מה היה אם. חיילים מניפים. חיילים באים עם אג'נדות לבפנים ומניפים. ומתוך המקום שלי, אני לא חושב שאני מניף דגל פוליטי, ואני גם לא חושב שזה התעממות. אני מניף דגל אוניברסלי. לא נכנסתי עם דגל ישראל עם צבעי גאווה. נכנסתי עם דגל הגאווה. ומבחינתי, כמו שהוא נכון בישראל, הוא נכון בעזה, והוא נכון בכל העולם. ואני גם לא מעביר, אני לא חושב שבשונה מחבד ומגוש כתיף, אני לא מרים דגל פוליטי שיש לו איזושהי קריאה לפעולה, יש לו איזושהי אג'נדה מדינית, אג'נדה של מה צריך לקרות ואיך צריך לקרות. זה דגל שאני מניף אותו, אז אני חושב על עצמי בתור ילד שבמקום שבו ראיתי אותו, זה פשוט דגל שמאפשר לאנשים לחיות.
חיה ותן לחיות. דגל של אהבה.
אפילו מעבר לחיה ותן לחיות. זה, אני מבחינתי, כשאני רואה את הדגל הזה, אני עכשיו גר בירושלים, שזאת עיר שהיא על תפר הליברליזם. ובכל מקום שאני רואה את המונף, אני יודע שזה מקום שבו אני יכול לחיות ולהתקיים. ובגלל זה, אני חושב שככל שאני מרחיב את... את תפוצת הדגלים בארץ ובעולם, אז אני גם מרחיב את הרגשת הביטחון של הקהילה במקום שבו היא נמצאת. וגם לי היה חשוב להרגיש ביטחון בפלוגה, להרגיש ביטחון בצהל, להרגיש ביטחון בלחימה. ואני אגיד שגם אני דורש מעבר לזכויות של להתחתן או להביא ילדים, גם הזכות להיות חלק מהאתוס הלאומי. גם הזכות להרגיש שאנשים יודעים שנלחמנו שם והיינו שם בעורף, בחזית. אנחנו תופסים את עצמנו כחלק מהחברה הישראלית, ואני מאוד מקווה שהיא תלמד גם בעצמה לתפוס אותנו כחלק ממנה.
יואב עצמוני, קודם כל תשמור על עצמך, תודה רבה על מה שאתה עושה, בשם, הנה כמו שאמרת, בשם מדינת ישראל, וגם בשמנו, חבריך לקהילה הגיעה, תודה רבה.
בכיף.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
זהו, עד כאן חלון גאווה לשבוע זה. נזכיר שלכל התוכניות ניתן להזין באתר וביישומון כאן ובכל זירות העסקטים. נודה לעוסקים במלאכה, המפיקה ועורכת המשנה איתן ניסן, טכנאי השידור הוא שרון לרנר. אני איתי שיקמן, אומר לכם, נתראה בשבוע הבא, אומר לכם שלום, בגאווה. ולסיום, נשמע את השיר אי ירוק בים, שיואב בחר, והוא מקדיש אותו לבן זוגו, נדב.
ממרחקים תבוא אליי ברוך הבא לנוח על חופיי לו הייתי אי ירוק בים הייתי אוהבת אותך בחינם ממרחקים תבוא Hey, man. שלך